Okay. אני צריכה לראות את כולם. אז אוקיי. היי, בוקר טוב. ממש שמחה להיות פה ולראות. כן, אני מקליטה, אפילו תראי מה יש לי. מיקרופון. יופי. אז אני אגיד כמה מילים על עצמי, ואז נעשה סבב זריז של שמות, ואז נתחיל. אוקיי, אז אני אדר, אני מורה ליוגה, ואני סטודנטית מסיימת בתקווה השנה, תואר שני בפילוסופיה בודהיסטית וסנסקריט. אני עובדת סנסקריט משהו כמו 5 שנים כבר, ועוסקת הרבה מאוד בזווית הפילוסופית טקסטואלית של היוגה. כל הטקסטים שנעסוק בהם פה הם טקסטים שאני קוראת בשפת המקור, בסנסקריט ומתרגמת, ולאט לאט שנתחיל לצלול לתוך המסורת הזו, נתחיל להבין למה זה חשוב, כן, ולמה זה משמעותי. אז נעשה סבב שמות קצר, ואני אשמח שבכזה 2-3 משפטים תגידו שם ומה מעניין אתכם, אם יש נושאים או משהו ספציפי שהייתם רוצים לשמוע עליו במפגשים האלה, שאני אוכל ככה לדעת.
היי, אני רותם, מה מעניין אותי,
אוקיי, מעולה. טוב, אז אני רק אגיד שהרבה ממה שאמרתם זה באמת המקום הזה של איך היוגה יוצאת מהמסגרת של התרגול הפורמלי, כן, איך היא הופכת להיות איזשהו משהו שמחלחל אלינו למחשבה ולמעשים. כן, להתנהגות ולחוויית מציאות שלנו מחוץ לתרגול הפורמלי, כן, שמתרחש על המזרן, בתנועה או בישיבה, בהתבוננות בנשימה. שזה תחום העניין שלי, אוקיי? אני לא מתעניינת בפילוסופיה באופן כללי, אלא הגעתי לעולם הזה של הטקסטים של היוגה מתוך חיפוש אחר טרנספורמציה אישית שלי, ובמקרה או שלא במקרה התגלגל לידיי היוגה סוטרה, ומשם הכל היסטוריה. אז המקום הזה שבו היוגה יכולה להיות משהו שהוא באמת משמעותי וטרנספורמטיבי לכל הרבדים של העצמיות, הוא מקום שמאוד נוכח בחקירה שלי וגם בעבודה שלי, שהרבה ממנה היא פרטנית טיפולית דרך התחום של היוגה. אז אנחנו נתחיל, ובאמת אני רוצה להתייחס קצת לשאלה למה זה חשוב, או למה זה רלוונטי וחשוב בעיניי לעבוד גם בהיבט ההגותי, פילוסופי, טקסטואלי של היוגה. למה זה רלוונטי? אז קודם כל בעיניי זה חשוב ורלוונטי בגלל שזה פותח את המודעות שלנו למה היוגה יכולה לעשות עבורנו. אוקיי? אם בהתחלה, כשאנחנו מתחילים ומתחילות את העולם של התרגול, אנחנו בעיקר מודעים ליתרונות הגופניים, כן, מה היוגה יכולה לעשות עבור הגוף שלנו, איך היוגה יכולה לרפא פציעות, איך היוגה יכולה לחזק אותנו, להגמיש אותנו, להגביר את הנוכחות ואת החיבור לגוף. אז מתוך העבודה עם הטקסטים, המודעות למה היוגה יכולה לעשות עבורנו ככלי להתפתחות וכלי לחיבור לעצמנו ברבדים שהם הרבה יותר מופשטים מהגוף, מתחדדת. עכשיו, המודעות הזו היא חשובה, כי ברגע שאני מודעת לתוצאה מסוימת של התרגול, באופן אוטומטי התוצאה הזו מתעצמת. אוקיי? אם המודעות שלי למה זה יוגה מתרחבת, באופן אוטומטי הנוכחות של היוגה מתרחבת בחיים שלי. אוקיי? הרבה פעמים אם אנחנו לא מודעים למה זה יוגה או מה היוגה עושה, דברים שהם מעבר לגוף הפיזי נראים לנו כמו איזה פוקס כזה, כן? משהו שלפעמים קורה, לפעמים לא קורה. אין לנו איזשהו מעקב על זה, ואין לנו את המודעות הברורה למה היוגה יכולה להיות עבורנו. אז מתוך המודעות הזו, מתוך החשיפה לחומרים היותר רחבים של מה זה יוגה, יש לנו אפשרות ממש להנחיח את ההתרחבות הזאת של המסורת לתוך החיים שלנו ולתוך היומיום. אוקיי? שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב למי שיש לו את האינטואיציה הזאת. כן, וואו, היוגה היא יכולה להיות עוד משהו בשבילי. אוקיי? אחרי כמה שנים של תרגול, אחרי כמה חודשים של תרגול, אצל אנשים מסוימים לא. אוקיי? אצל אנשים מסוימים זה נשאר בגבולות של הפיזי, התבוננותי, מדיטטיבי. ויש אנשים שאצלם יש איזשהו זרע של וואו, הדבר הזה מרגיש לי כמו יותר רחב, יותר מופשט, שיש כאן עוד אפשרויות. אז המודעות הקונקרטית למה הן האפשרויות האלה שהיוגה יכולה להיות עבורי, ואיך אני יכול או יכולה להנחיח את האפשרויות הרבות האלה שדרך היוגה צופנת לתוך החיים שלי, אז השאלות האלה מקבלות תשובות מאוד ברורות, או לא כאלה ברורות, אי אפשר להגיד את המילה ברור על המסורת של היוגה, אבל לאט לאט אנחנו מבהירים אותה ביחד. אז הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, מתוך התרגול של היוגה, הפיזית וההתבוננותית, התודעה נרתמת. אוקיי? זה משהו שקורה. גם אם אף פעם לא קראנו שום טקסט, ואנחנו בכלל לא יודעים שזה משהו שאמור או יכול לקרות, יש איזושהי התגברות של הפוקוס, של הריכוז, של הנוכחות, של העקביות של התודעה. עכשיו, בגלל שהדבר הזה קורה, יש איזושהי שאלה מתבקשת, לאן אני רותמת את התודעה? אוקיי? אם יש לי איזשהו פרי של התרגול, שמתוכו הריכוז שלי גובר, הנוכחות שלי גוברת, הפוקוס שלי גובר, יכולת העשייה שלי גוברת, למה אני רותמת את כל היכולות האלה? כן, לשם מה אני מנצלת אותן? יכולה לנצל אותן כדי להיות עובדת יותר טובה, בוסית יותר טובה, בת זוג יותר טובה, אמא יותר טובה. ולצד כל הדברים האלה, אני יכולה לרתום אותם לטובת ההתפתחות של התודעה עצמה. אוקיי, זה ברור, זאת אומרת, אני יכולה לרתום את כל הפירות של התרגול לשם השגת פירות חיצוניים בחיים, שזה דבר מצוין וראוי ואין איתו שום בעיה, אבל הקסם האמיתי הוא להחזיר את כל היכולות האלה של התודעה שמתפתחות מתוך התרגול אל התודעה, כן? לשם התפתחות והעמקה נוספת בתוך היוגה של התודעה. אז ברגע שיש לנו את המודעות לפילוסופיה של היוגה ולהגות ולאיך היוגה תופסת את עצמה, את ההשפעות שלה, את המטרות שלה, מה היוגה רוצה לעשות לתודעה, יש לנו אפשרות בצורה פעילה לרתום את הפירות של התרגול, את הריכוז, את הפוקוס, את היציבות בעשייה לטובת התפתחות של התודעה. והדבר הזה מאוד 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 מאיץ את ההתפתחות בתרגול. עכשיו, עוד שאלה שעולה כאן זה בעצם מה הופך את היוגה לפעילות של גוף נפש תודעה. אוקיי? כי שוב, זה משהו שכולנו יודעים ויודעות להגיד אותו על היוגה. אוקיי? משהו בחוויה הופך להיות מאוד מאוד ברור אחרי תקופה מסוימת של תרגול. גם אם השער של הכניסה לתרגול הוא נטו פיזי, גם השער שלי לפני 12, 13, 14 שנה היה נטו פיזי, אבל עם הזמן איזושהי אינטואיציה מתפתחת, וגם האופן שבו היוגה מצהירה על עצמה שיש כאן איזושהי פעילות של גוף נפש תודעה. ובעצם היוגה יש לה את הפוטנציאל, אגב היום נניח בפסיכולוגיה המתקדמת ביותר ובמדע של הנוירוסיינס המתקדם ביותר, אז מנסים כל הזמן לנסח מה הקשר בין גוף לנפש. אוקיי? עכשיו זו שאלה שהיוגה עונה עליה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל אם נשתמש במונחים שלנו, במונחים מאוד טכניים ופשוטים יחסית, אז אפשר להגיד שהגוף והנפש והתודעה הם שלושה היבטים של העצמיות, אוקיי? לצורך הדיון הנוכחי. והם שלושה היבטים שהם סימולטניים. כלומר, הם מתרחשים זה לצד זה. הגוף מתרחש, תוך כדי מתרחשת התודעה, תוך כדי מתרחשת הנפש. עכשיו, לא רק שהם סימולטניים, אלא הם גם סינתטיים, במובן של הם לא רק מתרחשים זה לצד זה, הם מתרחשים זה אל תוך זה, אוקיי? ההתרחשות של הגוף וההתרחשות של הנפש הם לא שני קווים מקבילים, אלא הם שני קווים מין כאלה, אוקיי? ואותו דבר התודעה. אוקיי? אז ההתרחשות התודעתית, ההתרחשות הנפשית וההתרחשות הגופנית, כל הזמן מזינות זו את זו. עכשיו, אם אנחנו בתוך התרגול יודעים מה הגוף צריך לעשות, אוקיי? ויודעים מה הנפש צריכה לעשות, הרבה פעמים חסר לנו הידיעה מה התודעה צריכה לעשות. אוקיי? ולכן הפילוסופיה של היוגה נותנת את התמיכה הזו, כן? לסנכרון מלא של כל ההיבטים של העצמיות. כן? האפשרות להביא את הגוף, את הנפש ואת התודעה לאיזשהו קו אחד. כן? להתכנס באיזשהו מקום מסוים לכיוון של השקטה, לכיוון של התבוננות, לכיוון של התפתחות. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, כן? זו אחת העוצמות הכי גדולות של היוגה. היכולת לסנכרן. כן, לקרב, לאחד את כל ההיבטים של העצמיות שלנו, שהשגרה של היומיום שלנו נורא מרחיקה אחד לשני. כן, אצל רובנו התודעה מאוד 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 פעילה, אצל אחרים הנפש מאוד מאוד פעילה, הגוף מאוד מאוד פעיל והנפש לא כל כך. אוקיי? או שהם כל הזמן נמצאים במקומות אחרים. אז מה שהתרגול הפיזי עושה מאוד יפה, זה מסנכרן בין הנפש לגוף. נכון, אני זזה בגוף ומתבוננת. מתבוננת בתנועה, מתבוננת בנשימה, מתבוננת בתחושות. אבל יכול להיות שאחרי התרגול אני יוצאת ואני אומרת, רגע, מה עשיתי פה בכלל? מה המשמעות של כל זה? מה זה יוגה בכלל? אוקיי? התודעה לא מסונכרנת. אז העיסוק הטקסטואלי במידה כזו או אחרת, שוב, יש כאלה כמוני שהופכים את זה למשימת חיים, ויש כאלה שתואמים את מה שאפקטיבי לתרגול. אבל כך או כך, העיסוק הזה מאוד מאוד משמעותי לסנכרון כל ההיבטים של העצמיות. עכשיו, זה חשוב מאוד כדי שהתרגול ייתן פירות. אוקיי? כי כל הטקסטים שמתעסקים בתרגול, ואנחנו כמובן נקרא אותם, זה מין מפגש הקדמתי כזה, מדברים על זה שבלי התמיכה של התודעה, לתרגול מאוד מאוד קשה לתת פירות. אוקיי? כי התמיכה של התודעה בעצם מאפשרת לי לחשוב מה אני צריכה לעשות, או מה אני רוצה לעשות מחוץ לתרגול הפורמלי. והדוגמה הכי ברורה לזה, שאולי חלקכם מכירים, זה הימה וניימה. אוקיי? איזה שהם עקרונות אתיקה והתנהגות ופעולה בעולם, שלא קשורים לאסנה, כן? שלא קשורים למדיטציה. כן, עקרונות כמו, שוב, אנחנו ניכנס להכל בהרחבה, כמו אי-אלימות, אי-גניבה, סביעות רצון. אוקיי, אז הטענה של המסורת זה שהדבר הכי חשוב לתרגול זה אורח החיים שלי. אוקיי, אם אני חיה אורח חיים שהוא לא אתי, כפי שהיוגה מגדירה אתי כאן, התודעה לעולם לא תהיה במנוחה. אוקיי? לא משנה כמה אני אעשה מדיטציה, כמה אני אעשה יוגה, כמה רטריטים אני אעשה, אם אני גנבת, או מתנהגת באלימות, או מתנהגת בקנאה לא מבוסתת, או תאוותנית מאוד ולא שבעת רצון, התרגול שלי אף פעם לא ייתן פירות. אוקיי? יש איזשהו מצע מסוים שיש להניח בהתנהגות היומיומית, בנטיות היומיומיות של התודעה, כדי שהתרגול יישא פירות. כן? כדי להשקיט את התודעה ברמה הבסיסית שבכלל מאפשרת תרגול. אוקיי? אז שוב, המודעות הזו מגיעה מהטקסטים. כי הטקסטים הם בעצם מה שמאפשר לנו להרחיב את התרגול מהמזרן ליומיום. שאלות על זה? אוקיי. טוב. חשבתי שהכנתי קצר מדי, עוד לא התחלתי בעצם. אוקיי. אז מה שאני רוצה קצת לדבר עליו היום, בזמן שעוד נותר לנו, זה מה זה פילוסופיה. אוקיי? ובאיזה אופן המסורת של היוגה היא כן או לא פילוסופיה. אז צריך להגיד בתור התחלה שפילוסופיה זה מילה ביוונית. נכון? חלק בטח יודעים את זה. שהמשמעות שלה היא אהבת החוכמה. עכשיו, כשאנחנו דנים במסורת של היוגה, אנחנו המון המון עושים השאלה של מילים מהמרחב הסמנטי שלנו, של המערב, כדי להתייחס למזרח. אוקיי, מילים כמו מדיטציה. כן, מדיטציה היא מילה בכלל מהעולם של הנצרות, שמנסה להתייחס וגם מתייחסת בהצלחה לכל מיני היבטים של תרגול ביוגה ובבודיזם. אבל אין אף מילה בסנסקריט או בפאלי שמתרגמת למדיטציה. אוקיי, יש כל מיני מילים שמתייחסות לכל מיני תרגולים שונים. אותו דבר המילה תודעה. אוקיי, מה זה תודעה? אפשר להעביר על זה סדרה של איזה 50 מפגשים בפני עצמה, אבל אין אף מילה בסנסקריט שמתרגמת בדיוק לשימוש שאנחנו עושים תודעה. יש אין סוף מילים שמתייחסות להיבט ההכרתי, להיבט המנתח, להיבט המבחין, להיבט המרגיש, להיבט המתפתח, להיבט העוד יותר מתפתח, להיבט העוד יותר עוד יותר מתפתח של התודעה, להיבט שמגיע להערה של התודעה. אוקיי, אז יש לנו קודם כל בעיה עם הדבר הזה. שאנחנו לוקחים מילים ממרחב סמנטי אחד כדי לתאר תופעות של מרחב סמנטי אינטלקטואלי אחר לגמרי. עכשיו, אהבת החוכמה הזו, כן, אפשר להתייחס אליה מהעיניים של היוגה יותר למשהו שהוא כמו אהבת הידע. אוקיי? כי מה שהפילוסופיה היוונית, הקלאסית והמערבית מגדירה כחוכמה, היוגה שמה באיזשהו סל שנקרא ידע, ואנטי ידע, וידיה בסנסקריט ואווידיה. אוקיי? עכשיו, למה אני אומרת אנטי ידע? אני תכף אסביר. עכשיו, המשמעות המילולית של המילה פילוסופיה ביוונית בעצם חושפת את המניע העמוק של העיסוק הפילוסופי המערבי. כן, והמניע הזה הוא אהבה. כן, כמיהה לידע, בהרבה מובנים קידוש של ידע, ניסיון להבין את העולם ולקבל איזושהי תחושה של התמצאות בעולם, כן, שליטה בעולם, מתוך הידע. והפילוסופיה המערבית בעצם חושבת על עצמה כעל בעלת אמצעים להגיע לידיעה של משהו לגבי העולם. כן, להגיע להכרעה בנוגע למשהו. יש אלוהים או אין אלוהים, לצורך העניין. אז לפילוסופיה לוקחת איזשהו סט של כלים, טיעונים מאוד מאוד ברורים ושיטתיים, וככה מגיעים למסקנה, יש או אין, או לא ניתן לדעת. עכשיו, מתוך כך, המטרה הפנימית של הפילוסופיה המערבית היא הפילוסופיה, אוקיי? הפילוסופיה המערבית היא לא אינסטרומנטלית למשהו אחר, אלא היא עיסוק פילוסופי, מנטלי, אינטלקטואלי, שמטרתו הגברת הידע האינטלקטואלי. אוקיי? אהבת החוכמה. עכשיו, כבר במקום הזה הפילוסופיה של היוגה נבדלת באופן משמעותי מהפילוסופיה המערבי, בגלל שהפילוסופיה של היוגה היא בשום שלב לא מטרה בפני עצמה. אוקיי? הפילוסופיה של היוגה היא איזשהו קורפוס טקסטואלי, שהוא אינסטרומנטלי, אוקיי? כלומר, הוא כלי, היא אמצעי על מנת להגיע לידיעה נכונה לגבי העולם, בניגוד לאנטי ידיעה, אוקיי? האבידיה הזאת. עכשיו, צריך להגיד כבר כאן, ושוב, אנחנו נעמיק בכל הדברים האלה, שמה זה אומר אנטי ידיעה? כן, מה זה האבידיה והאבידיה הזה? עכשיו, בדומה למסורת של הפילוסופיה המערבית, המסורת של הפילוסופיה של היוגה וכל המסורת ההודית הקדומה החל מימי הוודות 2000 לפני הספירה מאוד מקדשת ידע וידיעה. מה ששונה זה אובייקט הידיעה, אוקיי? והשאלה בשביל מה צריך לדעת, אוקיי? אז הפילוסופיה המערבית אומרת, מה זאת אומרת צריך לדעת כדי לדעת? חשוב לנו לדעת מה קורה בעולם. והפילוסופיה של היוגה אומרת, צריך לדעת אובייקט מסוים כדי להשתחרר מהסבל. אוקיי? שוב, אנחנו נעמיק בכל הרעיונות האלה, אבל זו הסכמה הבסיסית. כלומר, הפילוסופיה היא אמצעי שלנו להגיע לידיעה נכונה. הפילוסופיה של היוגה. עכשיו, מה שהפילוסופיה המערבית מגדירה כחוכמה וכידע, הפילוסופיה של היוגה מגדירה כאנטי-ידע. אוקיי? הרבה מאוד מתוך זה. כאבידיה. עכשיו, מה זה אנטי-ידע? אנטי-ידע זה משהו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים אותו, שאנחנו מבססים את כל החיים שלנו עליו, שמבחינתנו הוא עובדה שלא ניתן ולא צריך להרער עליו, והמסורת היוגה באה ואומרת, זה אשליה. אוקיי? אז אבידיה זה לא רק היעדר ידיעה, זה לא רק משהו שאני צריכה ללמוד אותו ואני ככה לא מכירה אותו ולא יודעת אותו, אלא אבידיה בסנסקריט, אנטי ידע בעברית, זה ידע שמכסה. אוקיי? שמשלה אותי, שגורם לי להיות כל הזמן עם המבט החוצה. אוקיי? האבידיה הוא ידע שמבוסס על נתוני חושים. כל מה שאני רואה לגבי העולם, כל מה שאני שומעת לגבי העולם, כל מה שמספרים לי, כל מה שהוכיחו מדעית וקראתי באינטרנט או בעיתון, כל זה, זה אבידיה מבחינת היוגה. אוקיי? עוד הבדל מאוד משמעותי בין שני הזרמים. הפילוסופיה המערבית, או דעת הקהל המערבית לצורך העניין, מאוד מאוד מקדשת את נתוני החושים. נכון? אני ראיתי בעיניים שלי, נכון? אני שמעתי באוזניים שלי מה שראיתי, מה ששמעתי, מה שהוכיחו באמצעות ניסויים שניתן לראות אותם, להתבונן בהם, לקמת אותם, למדוד אותם, זאת המציאות. והפילוסופיה של היוגה מתעניינת כמו בנגטיב של כל הדבר הזה. אוקיי? הפילוסופיה של היוגה מכוונת את הפעילות שלה כדי להתבונן פנימה. כדי להתבונן בדיוק על הדבר הזה שלא ניתן לראות אותו, לא ניתן לשמוע אותו, לא ניתן לדבר עליו, לא ניתן למדוד אותו. למה שהפילוסופיה של היוגה מגדירה כאטמן, כן, עצמי. עכשיו, הדבר הזה הוא, יש דימוי מאוד נוכח במסורת שהפילוסופיה של היוגה מנסה להתבונן אם יש אדם שמחזיק פנס, כל מה שמחוצה לו מואר, אוקיי? אבל מי שמאיר נשאר בחשיכה. אז הפילוסופיה של היוגה מנסה לראות את הדבר הזה. לא את כל מה שמואר במילא, אלא את מה שלא ניתן לתפוס באמצעות החושים. עכשיו, תכף צריך לסיים. אז אם כך, אני רק אסיים בשורה התחתונה של מהי כן המטרה של הפעילות הפילוסופית של היוגה. אז המטרה של הפעילות הפילוסופית של היוגה היא לספק את המצע האינטלקטואלי לתמיכה באורח חיים של תרגול יוגה. אוקיי? כמו שאמרנו קודם. אם לאדם יש צורך אינהרנטי, טבעי, בפעילות אינטלקטואלית, אוקיי? וכולנו יודעים שיש את הצורך הזה, אצל חלקנו מאוד מאוד מפותח, אצל חלקנו פחות, אבל יש לנו תודעה. התודעה הזאת צריכה לחשוב, היא צריכה להבין דברים, היא צריכה לספר לעצמה סיפור על המציאות. אז היוגה מכירה בצורך הזה ונותנת לו מענה שתומך בתרגול, שמקדם לכיוון של ידיעה אמיתית ולא לכיוון של אבידיה, של אנטי ידע, כיוון שמרחיק אותנו ממה שהמסורת של היוגה מגדירה כעצמי, אוקיי? כאטמן. אז המטרה של הפילוסופיה היא לספק את המצע האינטלקטואלי לתמיכה באורח חיים של תרגול יוגה, ואם כך, מה המטרה של תרגול יוגה? אוקיי? שאלה ענקית בפני עצמה. אבל אם נלך לפטנג'לי, אוקיי? שזה שם שאולי רובכם שמעתם, מחבר טקסט שנקרא יוגה סוטרה שנעמיק בו בהמשך, מטרתה של היוגה, יוגה שצ'יטה וריטי נירודה. כן, היוגה היא הדממה של התנודות התגובתיות של התודעה. אוקיי? לא ניכנס עכשיו בדיוק למשמעות של זה, רק נבין שהמטרה של היוגה היא טרנספורמציה של התודעה. אוקיי? המטרה של תרגול היוגה היא טרנספורמציה מסוימת של התודעה. כלומר, החלפת דפוס מסוים של פעילות תודעתית, פעילות תודעתית שפונה החוצה, שמנתחת החוצה, שמסתמכת על נתוני החושים, החלפת הפעילות הזאת בדפוס אחר, לשם החלפת הידיעה היומיומית, האבידיה, בוידיה. כן? סיגול איזשהו דפוס פנימי, אינטואיטיבי, רחב, מופשט, כן, מופנם, שנוכח במציאות כפי שהיא על פי מסורת היוגה. אוקיי? אז נסיים בזה להיום. יש שאלות? אוקיי, תגובות, מחשבות.
עשית חשק, תגובתי
מה עליי. אוקיי, אז יופי, אני שמחה. אם יש שאלות, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, במייל, באתר אינטרנט שלי, בכל מיני, קוראים לי אדר כהני, אני מופיעה גם באתר. אני מאוד מאוד שמחה שפונים אליי משבוע לשבוע, להגיד לי מה נשאר איתכם, מה מעניין אתכם, אם יש שאלות שעולות, כדי שאני אוכל ככה להתאים את עצמי. המפגשים האלה יהיו המשכיים. אוקיי, אנחנו כל פעם נבנה ונבנה ונבנה עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך, אז חשוב להגיע. סתם, כי אחרת באמת יהיה קשה לבנות את הרצף הזה. מה עוד רציתי להגיד? נראה לי שזהו. אז תודה רבה. כן.